אנחנו בפסקה ה', פרק י"א, פסקה ה'. הרבה פעמים כשאנחנו לומדים מורות התשובה, אנחנו אומרים שהפסקה הזאת היא פסקה יסודית. הפסקה הזאת היא באמת באמת פסקה יסודית, כלומר כל פסקה היא יסודית, אבל הפסקה הזאת היא מאוד מאוד חשובה, מאוד עקרונית. הייתי אומר, אם הייתי בוחר, נגיד, פסקאות מסוימות, שהכותרת שלהם באורות התשובה, שהכותרת שלהם היא התשובה, נגיד, על פי התורה, על פי הרב קוק, אז אין ספק שהפסקה הזאת הייתה בפנים. כי הפסקה הזאת היא באמת יסוד חשוב מאוד. בואו נקרא את הפסקה. התשובה מורה שיסוד המעשים כולם הוא התמצית הרוחנית שבהם. כלומר, אותה ההטבעה שמטביע המעשה ביסוד הנפשי. וכאשר באמת תוכני המעשים אינם רק מושגים סמליים בלבד, כי אם הם הרוגים ביסוד העולם הממשי, הננו קוראים לומר שהעולם הממשי כמו שהוא, הוא אמנם עולם מחולק, שכל סדריו מתאימים זה לזה, אבל שורשו הוא היסוד המחשבתי, הכולל ומקיף אותו ונעלה ונשגב ממנו. והתשובה מרוממת את האדם ועולמו לעולמה היא, ששם המציאות כולה עומדת בבהירות התוכן הרוחני שלה. והעולם ההוא בעוצם רוחניותו, שולטו על עולמנו המעשי המוגבל. אומר הרב, הוא כפי אותה ההטבעה המחוקה בעולם התשובה העליון על ידי המחשבה, מחוקה מלשון חקיקה, גם פה המחוקק, המחוקקה המצוירת בהערות, הוא כפי אותה ההטבעה המחוקה בעולם התשובה העליון על ידי המחשבה, נקבעת היא ההסדרה של העולם המעשי. טוב, כנראה שהיום אנחנו נספיק רק את המשפט הראשון, אולי טיפה יותר. נקרא שוב את הראשון. התשובה מורה שיסוד המעשים כולם הוא התמצית הרוחנית שבהם. אותה ההטבעה שמטביע המעשה ביסוד הנפשי. הסבר. אחת הטעויות הנפוצות וממילא התסכולים הקשים זה שאדם חושב שתשובה זה תיקון המעשים שהיו. וכשאדם הוא מספיק כן וישר עם עצמו, אז הוא יודע שהוא לא יכול לתקן שום מעשה שנעשה. למה? כי המעשה נעשה. אז לא רק שהוא לא יכול לתקן מעשים בלתי הפיכים שנעשו, אלא כל מעשה מצד האמת הוא כבר עשוי. אז אי אפשר לתקן את מה שקרה, את מה שהיה. אז גם מעשה שלכאורה נראה לי הפיך, הוא בעצם בלתי הפיך. כי המעשה היה. ולכן, היות ואנחנו חושבים בטעות הרבה פעמים, שתשובה זה תיקון העבר, ובפרט תיקון הפעולות של העבר, המעשים של העבר, ואנחנו רוצים להיות שייכים למהלך של תשובה, אבל מצד שני, אנחנו מבינים בשכל או מרגישים בפנים שאת המעשה שנעשה אין להשיב. המעשה נעשה. אז אם ככה, אנחנו מתוסכלים מכל מהלך התשובה, כי אנחנו אומרים, זה לא באמת. זה בכאילו. תשובה בכאילו. הרמח"ל בספר מסילת ישרים, הזכרנו את זה פה פעם אחת כמדומני, נותן דוגמה קיצונית, אולי הדוגמה הקיצונית ביותר. אומר הרמח"ל, מעשה באחד שרצח. אדם פלוני לא עלינו רצח. במזיד חס ושלום, בשוגג, רצח. חוזר בתשובה. זה שהוא חוזר בתשובה, זה אומר שהוא יכול להחיות את המת? לא. אז כל הזמן יושב לו כאן באיזשהו מקום אחורי במוח, זה שאני עשיתי תשובה זה יפה, אבל בסופו של דבר מישהו קבור מתחת לאדמה בגללי. ואותו אני לא יכול להחיות. עכשיו, אולי הדוגמה הזאת היא נשמעת קיצונית, כי באמת היא קיצונית. אבל באופן עקרוני, כל מעשה שאדם עשה, היה, נעשה. את הנעשה, אין להשיב. ולכן באמת, בגלל הטעות הזאת, הרבה פעמים אתה פוגש אנשים, סליחה שאני כל כך ברור, שלעניות דעתי מצד האמת, לא מאמינים בתשובה. הם ידברו תשובה, הם אולי ישתפרו בכמה דברים, יחשבו בכאילו שהם במהלך של תשובה, שורה אחרונה, כשזה נוגע בנקודות היותר כואבות של המעשים שנעשו, שכביכול אין עליהם כפרה, ומצד האמת, כמו שאמרנו קודם, זה כל מעשה שנעשה, לא אין עליו כפרה, אלא אי אפשר לשנות אותו, אז כל הזמן סוחבים איתם את, 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 את התחושה הפנימית הזאת שאני משתפר, אני משתדל, אני מתאמץ, אבל יש משהו שם תקוע באיזושהי נקודה שאותו אי אפשר להזיז. האם אתם מסכימים מה שאני אומר או לא? יש תחושה כזאת לפעמים? נעלה לא. כן או לא?
בטח שיש.
אומר הרב, התסכול הזה הוא נובע מטעות. כלומר, אם נקודת המוצא היא מה שאמרנו מקודם, שתשובה זה תיקון המעשים, אז התסכול הזה הוא מובן, כי באמת המעשים אפשר לתקן. ולכן התשובה היא תהיה מהלך חלקי, וכל הזמן אדם ירגיש חסר פה משהו, שהוא לוקח איתו את התיק עוד מהעבר. אומר הרב, תשובה זה לא תיקון המעשים, כי את המעשים באמת אי אפשר לתקן. וכשהקדוש ברוך הוא קבע שתשובה קדמה לעולם, ברא את התשובה לפני העולם, אז הוא ידע לכתחילה שאת המעשים אי אפשר לתקן. והוא בכלל לא מצפה שנתקן את המעשים שהיו. אלא, הקדוש ברוך הוא מצפה מאיתנו שנבין שתשובה זה תיקון שורש המעשים שהיו. שורש המעשים שהיו זה המחשבה, מחשבת המעשה, המחשבה שקדמה למעשה, הרצון שקדם למעשה, המקום הפנימי, החיובי או השלילי, שממנו יצא האדם למעשה. לכן יש משהו שהוא הרבה יותר שורשי באדם, מחשבה, רצון ואיזה עולם פנימי שלו, שהוא עוד הרבה לפני הפעולה, הוא הרבה לפני המעשה. ואת הרצון ואת המחשבה ואת הנקודה הפנימית הזאת, אותה ודאי שאפשר לשנות. וזה נקרא תשובה. תשובה זה אותו תוך פנימי, שהוא עוד לפני המעשה עצמו. ולכן, אם באמת אנחנו תיקנו את התוך הפנימי, יהיה לזה גם השלכות עתידיות במעשה. אז אפשר לתקן את המעשים בעתיד, שלא נעשה את אותם מעשים שעשינו, ונעשה מעשים אחרים, אבל אי אפשר לתקן את המעשים שהיו. לכן תשובה זה לא תיקון המעשה במובן של תיקון המעשה שהיה, של העבר, אלא תשובה זה תיקון המעשה שיהיה, של העתיד. אז מה אפשר לתקן ביחס לעבר? את שורש המעשה, שהוא הרצון, המחשבה, ואותו תוך פנימי. אם אנחנו מסתכלים על זה בצורה הזאת, יוצא שבעצם, אף על פי שאנחנו חיים בעולם של תוצאות, בעולם של מסקנות, אנחנו צריכים להיות שייכים אל העולם מהמקום של הסיבות, מהמקום של המקור, לא של התוצאה. ולכן, אם אני באמת מתקן את המחשבה ואת הרצון, אני באמת עושה תשובה. תשובה זה לא חלקי, תשובה זה אמיתי. ולכן אני לא מתוסכל, כי אין ציפייה ממני לתקן את המעשה, כי זה בלתי אפשרי. את שורש המעשה אני יכול לתקן, הרי שתיקנתי שאני לא אחזור על המעשים האלה בהמשך, בעתיד. כשאדם ניגש לתשובה מהמקום הזה, א', הוא הרבה יותר מכוון לאמת, ב', הוא גם הרבה יותר שמח, הרבה יותר רגוע. הוא באמת לא מצווה להקים את המת לתחייה. אז הוא מתקן את הרצון שהביא אותו חס ושלום לרצוח. את המחשבה שהביאה אותו חס ושלום לרצוח, את העמדה הפנימית שלו שהביאה אותו חס ושלום לרצוח. את זה הוא יכול לתקן. סוף סוף מה מסכן אותו אחד שנרצח? טוב, זה כבר חשבונות אלוקיים. מת השם הייתה זאת, אנחנו לא מבינים איך הסדר פה של הדברים. ודאי שיש כאן השגחה אלוקית מדויקת, זה לא מקרה הדבר וכו'. אומר הרב, עכשיו כאן הרב במשפט הראשון, בעצם נוגע מהצד השני. באותו עיקרון שדיברנו עכשיו, רק מהצד השני. התשובה מורה, זה שיש בכלל מציאות שנקרא תשובה. מה זה בא ללמד אותנו? מה זה מורה לנו? התשובה מורה שיסוד המעשים כולם, שהאדם עשה ושהאדם יעשה, יסוד המעשים עוד לפני שנעשה המעשה, ויסוד המעשים כתוצאה מהרושם שהמעשה הזה ירשים את האדם, מעבר לפעולה, מעבר למעשה, התשובה מורה שיסוד המעשים כולם הוא התמצית הרוחנית שבהם. איזה תמצית רוחנית, איזה תוך פנימי. התוך הפנימי הזה נקרא לו מחשבה, נקרא לו רצון, נקרא לו רוחני, נקרא לו בכל מיני שמות. אבל התוך הפנימי הזה, זה באמת הדבר בעצמו, זה המעשה בעצמו. כלומר, אז כאן עכשיו הרב הולך על התוצאה. כלומר, מה זאת אומרת התמצית הרוחנית? היא יסוד המעשים כולם. אותה ההטבעה שמטביע המעשה ביסוד הנפשי. אדם עשה פעולה, הפעולה הזאת הרשימה בו איזה רושם. רשמה בו איזה רושם, חקקה בו משהו. אפשר לומר, פעלה עליו מבפנים, ולא רק הוא עשה את הפעולה הזאת מבחוץ. אז אותה ההטבעה הפנימית, שהוטבעה בנפש על ידי החטא, את ההטבעה הפנימית הזאת אפשר לתקן. אנחנו רק הוספנו מקודם, שלפני שהאדם עשה את המעשה, היה לו איזה טבע פנימי שגרם לו לעשות את המעשה. הרב כאן הולך מצד השני, אחרי שאדם עשה מעשה, המעשה הזה אם הוא מסכת, המעשה הזה יצר בו הטבעה נפשית. אז את ההטבעה הנפשית שקדמה למעשה, זה לא כתוב פה. את ההטבעה הנפשית שהייתה כתוצאה מהמעשה, זה כתוב פה. את ההטבעה הזאת אפשר לתקן. תיקון ההטבעה הפנימית נקרא תשובה. לכן עצם המציאות של תשובה זה מורה, שעם כל הכבוד למעשים שנעשו, העיקר זה לא המעשים, אלא העיקר זה התמצית שלהם. בין התמצית שקדמה להם, בין התמצית שהיא רשמה בתוכנו. ולכן התשובה מורה, שיסוד המעשים כולם, הוא התמצית הרוחנית שבהם. אותה ההטבעה שמטביע המעשה ביסוד הנפשי. אם אדם ניגש לתשובה מהמקום הזה, הוא שמח, הוא בטוח, הוא באמת עושה תשובה. אבל אם הוא ניגש מהמקום של תיקון המעשי, סליחה שאני אומר, הוא באשליה, הוא חי חיים כפולים. כלפי חוץ הוא כאילו בתשובה, ובפנים הכל שם מזועזע. רק עוד משפט אחד, נראה לי שגם את המשפט הבא הזכרנו. הרב חלב כותב את הדברים האלה בדיוק, בצורה אחרת קצת, על הפסוק המרכזי שמופיע פרשת החרמות לגבי יום הכיפורי. כי ביום הזה יכפר עליכם לתאר אתכם מכל חטאותיכם, לפני השם תתארו. אפשר לשים את מכל חטאותיכם, פסיק פה, פסיק שם, תלוי לפי הטעמים. בכל אופן, יום הכיפורים פועל שתי פעולות. פעולה אחת, פעולת כפרה. פעולה שנייה, פעולת טהרה. כי ביום הזה יכפר עליכם, ב' לתאר אתכם. מכל חטאותיכם לפני השם, תתארו. אז הקדוש ברוך הוא פועל עלינו שניים, כפרה וטהרה. יכפר לתאר. אבל לפני שהקדוש ברוך הוא מתחיל את העבודה שלו ביום הכיפורים לכפר לתאר, אנחנו צריכים לעשות משהו. לפני השם, לפני, הסבר אחד, תיאור זמן, לפני שהשם מתחיל את התהליך שלו, שהוא תהליך של כפרה וטהרה, תהליך כפול, אנחנו צריכים להיטהר. שואל הרב חלב כמה שאלות. לא, הוא לא שואל, הוא עונה, אבל שאלות סמויות. א', מה ההבדל בין כפרה לטהרה? כנראה שזה שני דברים, אם לכפר לתאר. ב', למה הקדוש ברוך הוא עושה שניים ואנחנו אחד? למה לא כתוב לפני השם תתכפרו ותתאהרו? אלא רק לפני השם תתאהרו. מה עם הכפרה? דברים ארוכים אני לא רוצה להאריך, כי דיברנו על זה פעם. אומר רב חלב יסוד גדול. כשאדם עושה מעשה שלילי, מעשה חטא, מעשה חיסרון, אז יש כאן שתי בעיות. בעיה ראשונה, נדבר במושגים של ילדים, כי זה יותר מובן להסביר את זה ככה. קודם כל נרשם לו מינוס בפנקס של ריבונו של עולם. המינוס הזה רשום, אין מה לעשות. ב', הוטבע, בדיוק מה שכתוב פה, הוטבע ביסוד הנפשי איזושהי, הוטבעה ביסוד הנפשי איזושהי הטבעה. נוצר איזשהו רושם. אם כן, כל מעשה חטא, יש לו שתי השלכות. א', חיצוני, מינוס בפנקס האלוקי. ב', פנימי, בנפש האדם עצמו. מחשבת האדם, רצון האדם. אומר הרב חרלאפ, עצום, משל למה הדבר דומה? אולי רק לפני הרב חרלאפ. משל למה הדבר דומה? אדם קונה במקולת מעבר לפרופורציה הכלכלית שלו. מגיע הסוף החודש, הוא צריך לשלם את החוב. עכשיו יש כאן שתי בעיות. בעיה ראשונה, שיש לו חוב, רשום בפנקס, אתה חייב 1,000 שקל למקולת. דבר שני, יותר חמור מזה, שנוצרה פה אישיות חסרת אחריות. אדם קונה מעבר ליכולת הכלכלית שלו. אז זה לא מספיק שהחוב יימחק שם במחשב. גם צריך שהאישיות תתוקן ובחודש הבא תקנה לפי היכולת שלך. ולא מעבר ליכולת. הוא בא לחנווני. האם הוא יכול להגיד לחנווני, החלטתי למחוק את 1,000 השקלים מהמחשב שלך? הוא יכול להגיד לו את זה? לא. מי שאחראי למחיקה זה החנווני. אבל הוא כן יכול להגיד לו, החלטתי להיות אדם אחראי שקונה לפי היכולת הכלכלית שלו, שבסוף החודש הבא לא יהיה לי חוב של 1,000 שקלים. זה כן. אומר הרב חרל"פ, כפרה זה המחיקה החיצונית. זה מחיקת החוב במחשב. זה מחיקת המינוסים בפנקס האלוקי. זה כפרה. חשי אומר באחד המקומות על, על, על פרשת וישלח. כשיעקב שולח מנחה לעשיו, כתוב, אולי אחפרה פניו במנחה. אומר רשי, אחפרה, כל כפר בתורה, שורש כף פרש, לשון העברה וכינוח. כל פעם אנחנו עושים את החידון הזה, בואו נעשה גם עכשיו. איפה הפעם הראשונה שמצאנו שורש כפר בתורה? כף פרש. כופר. איפה זה היה? תיבת נוח. מה זה כופר בתיבת נוח? וחפרת אותה מבית ומחוץ בכופר. מה זה כופר בתיבת נוח? דמי כופר? לא. מה זה כופר בתיבת נוח? זפת. מה התפקיד של הזפת? מה היה התפקיד של הזפת בתיבת נוח? אבל מה היה התפקיד שלה? להעביר את המים. נכון? יש תיבה בנהר, בים, ובמבול, והמים יכולים לחדור לתוך התיבה, אז מורחים את התיבה בזפת, כדי שהמים יעברו. ולא ייכנסו. הנה, המים עוברים על יד הדופן של הטבע, והם ממשיכים מבחוץ, לא נכנסים פנימה. אומר רשי, על החפרה פניו, כל לשון כופר, העברה וכינוח. להעביר ולקנח, שלא ייכנס פנימה. אם כן, מה זה בעצם? כי ביום הזה יחפר עליכם, הקדוש ברוך הוא מעביר לנו. מקנח לנו את המינוס בחשבון. בסדר גמור, זה יפה, את זה החנווני יכול לעשות. אבל לפני שהוא יעשה לא רק את העברה החיצונית, את הכינוח, את הכפרה, אלא גם יסלק מאיתנו את הרושם הפנימי שיצטבר בתוכנו בעקבות מעשה החטאים, הקדוש ברוך הוא רוצה לראות שגם אנחנו שותפים. אז לחפר על עצמנו, למחוק את החוב מהפנקס, אני כבעל חוב לא יכול לעשות. אבל אני כן יכול לטהר את הרצון, את המחשבה, את התוך הפנימי. זה כן. לכן, לפני שהקדוש ברוך הוא מתחיל, אנחנו צריכים להיטהר, לתקן את התוך הפנימי, כמה שניתן. מה הקדוש ברוך הוא ימשיך, אחרי שאנחנו נתחיל? ימשיך א', לתאר עוד יותר את התוך הפנימי, הבא להתאר מסיים בידו, הקדוש ברוך הוא יסלק לגמרי את כל הרשמים הפנימיים המקולקלים שיצטברו בתוכנו, ב', גם ימחק לנו את המינוס מהחשבון. אם כן, בואו נחזור לפסוק. כי ביום הזה, הקדוש ברוך הוא יעשה שניים, יחפר עליכם, לתאר אתכם מכל חטאותיכם, בתנאי אחד, שלפני שהקדוש ברוך הוא מתחיל, לפני השם, תתארו. אם כן, מהו תהליך התשובה מצד האדם, הכפרה או הטהרה? הטהרה. מה זה טהרה? לא תיקון המעשים שהיו, אלא תיקון התמצית הפנימית. טוב, עד לכאן לפחות העיקרון. מי רצה לומר משהו? בבקשה עוד.
דיברנו על זה שהתשובה היא תיקון שורש המעשים בעבר, שהיו בעבר, ולא המעשים עצמם שהיו בעבר.
כן.
השאלה אם זה נכון גם לגבי העתיד. זאת אומרת,
לא, ממש לא. סליחה שאני קוטע אותך. לא, חד משמעי לא. הרמח"ל כותב בתחילת ספר מסילת ישרים שתשובה, אמרנו כמה פעמים שצריך לי אולי לתלות איזה שלט ענק בכניסה למכון, שהוא ציטוט של המשפט הזה. מה זה תשובה? ציטוט. שתחשב עקירת הרצון כעקירת המעשה. לעקור את המעשה שהיה, אני לא יכול. את הנעשה אין להשיב. את הרצון, את המחשבה, את התוך הפנימי, את התמצית הרוחנית, את זה אני מחויב לעשות, לתאר. מכל חטאותיכם לפני השם תתארו. אז שתחשב עקירת הרצון כעקירת המעשה. זה לפני שאני עושה תשובה, או בתחילת תהליך התשובה. אבל מכאן ולהבא, הרב כותב בהמשך, נראה בהמשך, שאדם שלו, מתוך עקירת הרצון, תיקון הרצון, מתקן בפועל, את המעשים שיהיו, זה לא תשובה אמיתית. הרב חוזר על זה הרבה פעמים באורות התשובה בהמשך, אנחנו נראה כשהוא ידבר יותר על הפרטים של התשובה, הוא ידבר על זה. לכן אדם לא יכול להגיד, אני חוזר בתשובה בלב, אני חוזר בתשובה ברצון, אני חוזר בתשובה במחשבות, תסלחו לי על הבוטות שלי. אתה מניח תפילין? אתה מתפלל? אתה שומר שבת? אתה שומר תארת משפחה? אין משחקים. אתה חיובי? אתה אופטימי? אתה עובד על המידות? אתה שייך לכלל ישראל, אתה לא אגואיסט, אתה לא חומרני. על כל השאלות האלה הוא יצטרך לענות, כולנו צריכים לענות. כן. אין הנחות. זה לא בכאילו פה, זה באמת. הרב כותב את זה בכמה מקומות, גם באורות התשובה. לכן עצרתי אותך, כי הטעות הזאת היא טעות נפוצה. חזרתי בתשובה בלב. תפסיק לשחק אותה. תחזור בתשובה בפועל. עכשיו אני מסכים. שזה תהליך. למה אני מדבר ככה בצורה כזאת קיצונית? כי יש לפעמים מקרים, גם פה במכון מאיר, שמרוב שחבר'ה מתלהבים מכיתת אמונה, ומרוב שמתלהבים מאורות התשובה בהקשרים האלה, כן, של עקירת הרצון, עקירת המחשבה, איזה יופי, כמה נחמד, שוכחים, חביבי, לעשות, אשר ברא אלוהים לעשות. הייתי מספיק נחוש או שלא מספיק? אני מודע לזה שזה תהליך. לא שכחתי, כולנו בסרט הזה. כולנו צריכים לתקן את המעשים כל הזמן. אף אחד פה לא סיים את העבודה. כל אחד נמצא בשלב שלו, תהליך ארוך, הרבה סבלנות, הרבה אורך נשימה. הרבה נפילות בדרך. בסדר, אנחנו בני האדם, שבע יפול צדיק וקם. אבל בשום פנים ואופן, שאף אחד מאיתנו לצייר ציור, שהתשובה יכולה להסתיים בתיקון המחשבה ותיקון הרצון. התשובה צריכה להסתיים בתיקון המעשה. ועד שזה לא יהיה, סליחה שאני אומר, אנחנו עדיין, לא רוצה להגיד בכאילו, אבל אנחנו לא במהלך של תשובה שלם. יש פה בחדר הזה כרגע, נוכחים אנשים, ואני לא אזכיר אותם כמה משמעותיהם, שיודעים שסגולת מכון מאיר וסגולת התורה, זה לעבוד לאט, ובקצב אישי שמתאים לכל אחד, ולא לכפות על עצמך דברים ברמה מעשית שאתה עוד לא בשל להם מבחינה מעשית. לא שכחנו את כל זה. זה סגולת התורה, זה סגולת המכון, זה היופי של התשובה, זאת האמת של התורה הזאת, של תורת ארץ ישראל, של להביא את האדם מעצמו אל הבחירה החופשית, מתוך הבחירה החופשית שיבחר בטוב ברצונו. יש סבלנות, קימה קימה, לאט לאט, לא נלביש פה ציצית וכיפה וזקן על אף אחד לפני הזמן. שלא תהיה טעות בזה. יש פה חבר'ה, אני יכול להעיד על עצמי, שאחרי היכרות אישית, אנחנו עוצרים אותם מלהתקדם יותר מדי מהר, אם אנחנו מזהים שתהיה התמוטטות אחרי ההתקדמות המהירה הזאת, כי הם עוד לא מתאימים לזה. אז צריך לדעת גם לא לרוץ יותר מדי קדימה, כי אתה עוד לא נמצא שם. צריך זהירות. לא מצד אחד גם להקל יותר מדי. מצד שני גם לא להביא אדם למקום שהוא לא שם, ובסוף זה יתפוצץ. אז לא שכחנו את זה. זה סגולת המקום. זה היופי של התשובה פה. כי זה בא מבפנים וזה אמיתי. וככה צריך להיות. מצד שני, באותו משפט, צריכה להאמר בנחישות וברגישות, הבהירות של הדברים שאדם חייב. אתם יודעים מה? אני אגיד את זה קצת יותר חריף. לא פעם ולא פעמיים, נקווה שלא יותר, היו פה בחורים שישבו פה תקופה. אחרי שישבו פה חצי שנה, שנה, שנתיים, זה לא קורה הרבה זה. אני כרגע נזכר בשתי דוגמאות. יצאו מפה כלא שומרי תורה ומצוות. קיבלו על עצמם, קיבלו המון דברים. קיבלו סדר מחשבה, קיבלו רצון, קיבלו שאיפת חיים, קיבלו להיות אידיאליסטים, אבל לא שומרים תורה ומצוות באומן הפשוט של שמירת שולחן ערוך. ניגשתי לשניהם. אמרתי להם, באהבה ובאמונה, היה בינינו קשר נפלא מאוד. אמרתי להם, תדעו לכם, זה לא אמיתי מה שאתם עושים. זה לא נכון. אל תגיד, אני בוגר מכון מאיר. אם אתה לא קיבלת על עצמך עול מצוות מתוך עול מלכות שמיים, יש פה חיסרון. אז עול מלכות שמיים אולי קיבלת, עול מצוות, יש עוד עבודה לעשות, אל תחשוב שסיימת את המלאכה. עד היום עם שניהם אני בקשר, ברמה כזאת או ברמה אחרת. לכן זה לא יכול להיות בלי שמירת מצוות. זה צריך להיות ברור וחד משמעי. ודווקא במקום כמו מכון מאיר, אני חושב שצריך לחדד את זה. בבקשה.
חוץ ממעשים, איך אני יכול לדעת איפה אני עומד מבחינת השינוי התודעתי הזה, או התפיסתי הזה, הרוחני הזה?
כמה זמן אתה פה?
אדם עם הרבה מודעות עצמית אולי יכול להגיע לאיפה הוא עומד, אבל...
כמה זמן אתה פה?
חודש.
חודש. נדבר עוד שנה.
הנה, שנה פה.
נדבר עוד חצי שנה.
שנה בעולם, עבודת השם, אבל לא...
מה? לא משנה.
שנה בחיים, אבל לא פה.
יש פלאפון. בקיצור, אני עונה לך. זה תהליך, צריך לעבור אותו. ככל שאדם יותר מתבגר, הוא יותר מודע לעצמו באמת, הוא יותר כן עם עצמו, הוא יותר ישר עם עצמו. התודעה הזאת, זאת לא תודעה חיצונית, זה משהו מאוד עמוק בנפש. אדם יודע איפה הוא נמצא.
לא, כי כל עוד אתה לא שם, אתה צריך כאילו לחיות באיזה פשנות. אתה יודע שהשולחן ערוך אומר אחרת, ואתה... איך אפשר להתעלם מזה?
יש לי יצא, בשבילך, אני לא מכיר אותך. פעם ראשונה נראה שאנחנו נפגשים?
הייתי פה
כמובן. אוקיי, אבל פעם ראשונה שאני מדבר איתך נראה לי, ועוד בפרסיה, זה לא כל כך דוגמה, אבל נגיד, עצה טובה, כדי להיות בקשר עם אדם, שאתה חושב שיכול לעזור לך במהלך הזה. מצד אחד לא להיות עצלן מדי, מצד שני גם לא לרוץ מהר מדי. כי לפעמים, כמו שאתה אומר בצדק, אדם בשלב מסוים, בשלבים הראשונים, לא יודע לזהות איפה הוא נמצא. יש פה חבר'ה שמגיעים, אני רוצה להסביר גם משהו, יש פה חבר'ה שמגיעים, שהמעשה הפשוט לרוב היושבים פה, ללבוש ציצית, לשים כיפה, להניח תפילין, זה בשבילם מהפך עולם, מהפך עולמי. זה לא פשוט בכלל. צריך להגיע לרגע שזה, כשזה יבוא, זה יבוא וזה לא ייפסק. אז אם אתה יותר מדי מתעכב עם זה, זה כמו הבדיחה על אותו רווק, שמתעכב, מתעכב, מתעכב, מה שנקרא כמו אבוקדו, נכון? קשה, 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 רקוב. אז צריך להיזהר מזה. צריך להיזהר לא להמתין יותר מדי, ומצד שני, גם לא לרוץ יותר מדי מוקדם, יותר מדי מהר לכל מיני דברים. לכן אני חושב שבשלבים כאלה ואחרים בחיים צריכים לפעמים עזרה. אי אפשר לדעת לבד מתי כן, מתי לא. דברים שהם הלכה, בוא נאמר ככה, דברים שהם לא תעשה, פה צריך יותר להזדרז. דברים שהם עשה, פה גם צריך להזדרז, אבל קצת יותר הנחה. דברים שהם מנהג, כמו למשל גידול זקן, פה הייתי אומר לאט לאט. אל תעביר את הקוקו קדימה יותר מדי מוקדם. זה לא מצחיק, זאת עובדה. מה?
זה נכון, זה לא מצחיק.
זה?
נכון.
זה נכון לגמרי. לא פעם ולא פעם, אנחנו אומרים בין האנשים כאן, נגלח את הזקן. באמת? מה?
תחזור
על השבוע. זה התורני, זה השבועות שלנו, כן. בבקשה, רצית משהו לומר בסוף.
פעם אמרת שמעשים יותר חשובים מעשים ביום יום יותר חשובים מהמעשים שאמרת עכשיו.
עוד פעם, פעם אני אמרתי שמה?
שהמעשים, כאילו המידות יותר חשובות, שאתה לא יכול לעשות, נגיד,
השתמשתי במילים יותר חשובות?
לא, שאתה לא יכול לעשות התנהגות.
אמרתי יותר חשוב?
כן.
תוציא לי הקלטה, אני רוצה לשמוע.
אמרת שיש דברים שאתה לא יכול לעשות ולבוא לפה.
אמרנו שיש מינימום מוסרי שעוד לפני הקיום הדתי, זה כן. זה אמרנו, זה נכון. אז אתה אומר או אתה מזכיר לנו?
כי אתה אומר שהמעשים יותר חשובים.
אני אמרתי שמעשים יותר חשובים, אמרתי שתשובה בלי מעשים זה לא תשובה שלמה. לא רוצה להגיד שזה לא תשובה, אבל זה לא תשובה שלמה. זה מה שאמרו. בבקשה.
אפשר להגיד שהמעשים הם בעצם הרגלים של בן אדם שהוא בא לפני מקום?
לא הבנתי.
הרגלים שהוא בסדר יום יום שלו, הוא היה רגיל בהם, לשנות אותם. אולי זה המעשים?
בחילה, לא הבנתי. עוד פעם, מהתחלה. איזה מעשים? המעשים שאדם צריך לעשות? המעשים שאדם צריך לעשות אלה המעשים הנכונים. המעשים הנכונים מבחינה מוסרית, מבחינה ערכית, מבחינה אלוקית. כרגע דיברנו, חידדנו קצת את הנקודה, שעד שהאדם לא עושה את המעשים האלוקיים, הוא בדרך, שידע שהוא בדרך, שלא יעשה לעצמו בכאילו, הוא בדרך, נקודה. זה שהדרך לוקחת זמן, אנחנו יודעים את זה. זה שצריך לתת את הזמן לעבור את הדרך ולא לזרז אותה, אנחנו יודעים את זה ב-100%. ונותנים, אני חושבת, מספיק מקום וזמן לדרך. אבל מצד שני, צריך להגיע לתוצאה של הדרך, לתחנה האחרונה. התחנה האחרונה היא קיום מצוות. אני מקווה שאף אחד לא יצא מהחדר הזה, מהשיעור הזה, ויגיד אם ככה, אני עוזב את מכון מאיר, כי חשבתי עד היום שמכון מאיר זה משהו אחר.
להפך.
אני מקווה שזה יהיה בדיוק להפך. מי אמר להפך? קובי. מקווה שזה יהיה בדיוק להפך. כוח קובי. טוב שאתה אומר את זה. טוב שאתה אומר את זה. זה להפך. זה להיות ישרים, להיות כנים, להיות אמיתיים, להיות מלך של תשובה אמיתי. לא לעשות אותה בכאילו. מה אתה אומר?
לא אומר לך גם לא נטרלי עם עצמך הרב, ולא לדעת מתי לעלות את הבבר, אבל אני אישית על עצמי, לא מדור של קרחנה, לא יכול פתאום...
מה אמרת רגע לאט לאט? מה זה היה? מה הוא אמר? מה הוא אמר?
דור של...
קרחנה? מה זה קרחנה? אתה הולכת להסביר לי, אני באמת לא יודע, קרחנה? טוב. מה זה דור בעייתי? אתה צדיק, מה? בסדר, נו, אז מה?
זה קרחנה.
אז מה, נו?
אז אני לא מחזור, אז אני אומר שכאילו, לא, ברור שגם להיות ריאלי וזה, אבל כאילו, אמרת מקודם, לא יודע אם אתה ב... לא יודע אם אתה יכול לעשות את זה כרגע. אני לא רוצה לעשות את זה כרגע, אני לא יודע מה אני רוצה. יש דברים שאני לא רוצה לעשות.
אתה זוכר שדיברנו באורות הקודש, כאן בשיעור הזה באורות התשובה. הזכרנו פסקה באורות הקודש, שלפעמים כשאדם לא רוצה, זה לא יכול?
כן.
אתה זוכר שדיברנו על זה? אתה זוכר שאמרנו שאדם שהוא לא מספיק בוגר, שימחק את זה מהלקסיקון את המשפט הזה? כי אז הוא יהיה סתם עצלן וחסר אחריות? אבל מצד האמת זה אורות הקודש. זה לא אורות התשובה. מצד האמת, יש מצב כזה של אדם שהוא לא רוצה כי הוא לא יכול. הוא באמת לא יכול, הוא לא יכול לרצות. אבל הוא צריך להיות מספיק בוגר ומספיק אחראי ומספיק כן ומספיק ישר כלפי אלוהים, כלפי אנשים, כלפי עצמו, כדי לדעת שהוא באמת לא יכול לרצות. כי המשפט הזה זה תירוץ לכל העצלנים. אני לא יכול לרצות, מה אתה... אני לא יכול. קובי, אתה עדי, אתה עדי. אתה מוכן להיות העד שלי? אתה העד שלי. שאנחנו ככה עובדים? נכון ככה עובדים?
כן.
בסדר. לא, שלא ייבעלו כאן אנשים שיגידו, הנה התחפושת התגלתה, ירדה המסכה, יאללה, לחזור בתשובה לקיים מצוות, תפילין של רבנו תם, להוציא שבת רבנו תם. זה חשוב כל זה מה שאמרתי עכשיו. אבל אנחנו הולכים בכיוון אמיתי, שזה בא ממקום בוגר של הבחירה החופשית של האדם. ואת צריך לתת את הזמן, את התהליך. לכן המשפט הזה, זה לא חד ושלום מי שיוצא מכאן, הנה הרב קוק אמר, שתיקון המעשים זה לא חשוב. אפשר לאסוף עשרות, מאות מקורות, גם פה בורות התשובה. שהרב אומר שעד שהתשובה לא מגיעה, מגיעה לתיקון המעשים היותר פרטניים, יש כאן בעיה, תסתכלו רגע, אני לא רוצה, וואי וואי, 438? טוב, נעצור. יישר כוח. ברוכים תהיו.